שלום לכולם. בשני השיעורים הקודמים דיברנו על המונח פיקוח נפש ציבורי ועל ההבדל שבין פיקוח נפש ציבורי לבין הגדרים הפשוטים והקבועים של פיקוח נפש של היחיד. פיקוח נפש ציבורי מרחיב את נקודת המבט שלנו ומאפשר לנו לכלול במושג של פיקוח נפש גם דברים שאינם נוגעים להצלת נפשות ישירה, אלא במובן רחב יותר. בשיעור זה נבחן מושג אחר, מושג שמהווה אף הוא יסוד קריטי בכל מה שקשור להלכות צבא ומלחמה, כוונתי לגדרי מלחמה. הדגשנו בשני השיעורים הקודמים את דבריו היסודיים של הרב קוק על כך שמשפטי המלוכה בוודאי היו רבים ונמסרים באומה מדור לדור, ולנו נותרו אך ורק שרידים ממשפטי המלוכה. את השרידים הללו חיפשנו בשני השיעורים הקודמים, אותם שרידים שמבהירים שהלכות פיקוח נפש של הציבור שונות מפיקוח נפש של היחיד. כאשר אנחנו מבקשים לאתר את הלכות מלחמה, הרי ידוע הרמב״ם קרא לקובץ ההלכות שלו הלכות מלכים ומלחמותיהם, כאשר אנחנו מחפשים את גדרי מלחמה, נדמה שהשרידים מועטים אף יותר, ועוד יותר יקשה עלינו לאתר אותם שרידים. אף על פי כן, אני רוצה שבשיעור היום נתייחס לשתי סוגיות, שתי סוגיות מרכזיות. קרוב אני לומר שתי הסוגיות היחידות, אבל לפחות אפשר לומר שתי הסוגיות המרכזיות שבכל זאת מצאנו בהן דיון מפורש ומעניין ומחודש מאוד בכל מה שקשור להלכות מלחמה. שתי הסוגיות, אחת עוסקת בהלכות שבת והשנייה עוסקת בענייני מאכלות אסורות, ובה נפתח. בגמרא במסכת חולין בדף י"ז מצאנו הלכה מחודשת. אומרת הגמרא, בשבע שכיבשו, כלומר בשבע השנים שבהן עסק הצבא הישראלי בכיבוש ארץ ישראל, דבר תמה איש תרי להו. הותר לחיילים הלוחמים לאכול אפילו דברים תמאים. דכתיב, ובתים מלאים כל טוב. התורה מתארת את שלל המלחמה, את האוצרות ואת המזון שניתן למצוא בארץ ישראל תוך כדי הכיבוש. והגמרא כאן במסכת חולין לומדת שאותם בתים מלאים כל טוב, פירושו של דבר שהם מלאים במאכלות אסורות, ולמי מיועדים אותם מאכלים? מיועדים ללוחמים. הגמרא מקצינה את זה עוד יותר, ואמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב, קטלי דחזירי. לא פחות, ללוחמים שנכנסו לארץ, ללוחמים העוסקים בכיבוש הארץ, הותר לאכול מכל שמצאו בבתים, לרבות אפילו בשר חזירים, אפילו הדבר הזה הותר ללוחמים, כך מחדשת אותה גמרא במסכת חולין. בראשונים מצאנו מחלוקת יסודית ועקרונית בביאור דברי הגמרא. הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ח' בהלכה הראשונה, כתב כך: חלוצי צבא, כשיכנסו בגבול העקום ויכבשום וישבו מהן, מותר להם לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו. עד כאן מעתיק הרמב״ם מדברי הגמרא, מותר לחלוצי הצבא לאכול מאכלות אסורות. ואז מוסיף הרמב״ם, אם ירעב ולא מצא מה יאכל, אלא מאכלות אלו האסורים. ואני חוזר שוב, כל ההיתר לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא ימצא מה יאכל, אלא מאכלות אלו האסורים. לדעת הרמב״ם, ההיתר שמחדש את הגמרא בחולין, מדבר אך ורק על מצב שבו אין מאכלים אחרים, אין מה לאכול. כמובן חייל רעב אינו מסוגל להילחם, ולכן קובע הרמב״ם שמותר לאותו חייל לאכול מאכלות אסורות. השאלה המתבקשת על דברי הרמב״ם היא, אם כך, מה החידוש? נניח אדם נפל על אי בודד, אין לו מה לאכול, רק מאכלות אסורות. טוב, אם לא יאכל, הוא ימות ברעב, ולכן ברור שמותר לו לאכול אפילו מאכלות אסורות. גם כאן החיילים רעבים, כנראה אין להם מה לאכול, ומה החידוש בכך שמותר להם לאכול מאכלות אסורות? ייתכן שהרמב״ם סבור שחכמים פשוט בבחינת דיבר הכתוב בהווה. נכון, כל אדם שאין לו מה לאכול רשאי לאכול מאכלות אסורות כדי לא לגבוע ברעב, אבל החידוש הוא שבדרך כלל חיילים בזמן מלחמה יכולים להגיע למצב כזה, יש בעיות של אספקה, מגיעים למקום חדש, ולכן חיילים עלולים להגיע למצב כזה שאין מה לאכול, וממילא הותר להם לאכול גם מאכלות אסורות כדי שלא יגבעו ברעב. כך ניתן היה להבין בדברי הרמב״ם, ואם כך אין כאן שום חידוש בכל מה שקשור להלכות מלחמה, אלא רק יישום פשוט להלכה שמי שאין לו מה לאכול, מי שכמעט גובע ברעב, מותר לו לאכול אפילו מאכלות אסורות. הרמב"ן הבין שמדברי הרמב"ם הללו יוצא שבעצם אין כמעט חידוש שקשור למלחמה. בעצם הרמב"ם מדבר על מצב קלאסי, מצב רגיל, שבו אין לאדם מה יאכל, ולכן הרמב"ן חלק על דברי הרמב"ם. הרמב"ן בפירושו לתורה, על אותו פסוק, בדברים פרק ו', ובתים מלאים כל טוב, כותב הרמב"ן, ועל דעת רבותינו ירמוז, כי הטוב ההוא אשר יימצא בבתים המלאים, מותר אפילו היו שם דברים הנאסרים בתורה, כגון קטלי דחזירי. וכותב הרמב"ן, והנה הותרו להן כל האיסורים, זולתי איסור עבודה זרה. ואז מסביר הרמב"ן את המחלוקת שלו עם הרמב"ם. והרב, כלומר הרמב"ם, כתב בהלכות מלכים ומלחמותיהם, עם רעב ולא מצא מה יאכל. הרמב"ן עומד על כך שזהו חידוש של הרמב"ם. כלומר שהרמב"ם מוסיף על הגמרא, ואומר שכל ההתר הוא רק עם רעב ולא מצא מה יאכל. ועל כך כותב הרמב"ן, ואין זה נכון. דברי הרמב"ם, שההתר הוא רק עם רעב ולא מצא מה יאכל, אינם נכונים. הוא מסביר הרמב"ן, שלא בשביל פיקוח נפש או רעבון בלבד, הותר בשעת מלחמה. כלומר, אני לא מדבר על מישהו שהוא ממש במצב של פיקוח נפש, אין לו מה לאכול, הוא כל כך רעב עד כדי פיקוח נפש. אלא כותב הרמב"ן, לאחר שכבשו הערים הגדולות והטובות וישבו בהן, התיר להם שלל אויביהם. ולא בכל חלוצי צבא, אלא בארץ אשר נשבע לאבותינו נתת לנו כמו שמפורש בעניין. כלומר, מסביר הרמב"ן, שיש כאן היתר מיוחד של כיבוש ארץ ישראל, יש כאן היתר מיוחד של מלחמה בארץ ישראל דווקא, ובאותה מלחמה הותר לאכול מאכלות אסורות, אפילו שלא במצב פיקוח נפש. ניתן להקצין את דברי הרמב"ן, כפי שמשתמע מדבריו, שאפילו אם לחיילים יש די הספקה, לקחו איתם מנות קרב, כשרות בהכשר בדץ הידה החרדית, אף על פי כן יותר להם לאכול גם מאכלות אסורות. זהו היתר מיוחד שהתירו חכמים לחיילים הלוחמים במלחמה, ובלבד, כמו שאומר הרמב"ן, שמדובר על מלחמה בארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו. מפרשי הרמב"ם ביקשו לקרב אותו קצת לדברי הרמב"ן, או ליתר דיוק, להסביר שגם לפי הרמב"ם יש כאן איזשהו חידוש מיוחד בהלכות מלחמה. כך למשל הכסף משנה על הרמב"ם שם בהלכות מלכים, מסביר ואין כוונתו של הרמב"ם במישהו מסוכן מחמת רעבון, כלומר אדם שממש גובע ברעב. דהה אומר הכסף משנה פשיטה, אם מדובר על אדם שגובע ברעב, ברור שמותר לו לאכול כל דבר כדי לא לגבוע ברעב, ואפילו אינו מחלוצי צבא נמי. אלא מסביר הכסף משנה, כשתאב לאכול ולא שכיח לי היתר. אם כן לדעת הכסף משנה החידוש הוא שתאב לאכול. אדם שגובע ברעב, מותר לו לאכול כל דבר, זה לא חידוש במלחמה. אדם שהוא מאוד מאוד רעב, גובע ברעב, הייתי אומר בלשון שלנו, לא באמת הולך למות ברעב, אבל הוא מאוד מאוד רעב. טוב, אדם רגיל שמאוד רעב, לא יותר לו לאכול מאכלות אסורות. לעומת זאת, כאשר מדובר על חלוצי צבא במלחמה, אם הם תאבים לאכול, אם הם מאוד רעבים, מותר להם לאכול גם מאכלות אסורות. כלומר, בעצם יוצא שכן יש כאן איזשהו חידוש מסוים בהלכות מלחמה, היינו אומרים במטבע הידוע, הצבא צועד על קיבתו, חייל רעב לא יכול להילחם, אדם רעב, טוב, גם אם אתה מאוד רעב, תתגבר, חכה עוד שעה, עוד שעתיים, ואז תאכל. חייל רעב לא מסוגל להילחם, איכות המלחמה תיפגע אם הוא לא יוכל, ולכן הותר לו לאכול גם מאכלות אסורות, כך מסביר הכסף משנה את הרמב"ם. הסבר אחר בדברי הרמב״ם מצוי בפירוש הרדבז שם על הרמב״ם בהלכות מלכים, וכותב הרדבז, ונראה לי ליישב דברי רבנו הרמב״ם, שאינם צריכים לתרוח לבקש מאכל היתר, כיוון שנכנסו לגבול העמים, אם ילכו לבקש מאכל היתר, יקומו עליהם העמים. כלומר, מסביר הרדבז, לדעת הרמב״ם אין היתר גורף לאכול מאכלות אסורות, אבל אם החיילים רעבים ומחפשים אוכל, אני חושש שמה תוך כדי ההתעסקות עם האוכל, שמה תוך כדי החיפוש אחרי מזון כשר, הם יתקלו באיזשהו מערב פתע, הנוכרים שבהם אנחנו נלחמים, ינצלו את המצב, ינצלו את חוסר הערנות הזמנית, ויתקיפו את החיילים בדיוק באותה שעה שהם מחפשים אוכל. הייתי אומר שלפי הרדבז, יש לפנינו שיקול מבצעי. אם החיילים מסיחים את דעתם והולכים לחפש אוכל, קיים חשש שיתנפלו עליהם האויבים תוך כדי העיסוק בדבר הזה. דרך שונה לחלוטין בהסבר דעת הרמב״ם, לא נאריך בכאן, הרמב״ם בהלכות מלכים שם מזכיר את ההיתר לאכול מאכלות אסורות, ומיד בהלכה הבאה מזכיר את דין אשת יפת תואר. כידוע בדין אשת יפת תואר, הסבירו חכמים שדיברה תורה כנגד יצר הרע, עד שהוא בועל אותה באיסור, יבעל אותה בהיתר. אולי לדעת הרמב״ם יש קשר בין שתי ההלכות הללו, ואני מציין למאמר אחד בתחומין, בקרך כף זין, מאמר של הרב מתן גלידאי, שמפתח את הכיוון הזה, ומסביר את הקשר שבין אשת יפת תואר לבין ההלכה שלפנינו ברמב״ם. כך או כך, נדמה לי שהצד השווה לכסף משנה ולרדבז הוא, שלדעתם בסופו של דבר, ההיתר שלפנינו מבוסס על פיקוח נפש. על פי הכסף משנה, חייל רעב לא מסוגל להילחם. כך מסביר גם הנציב בפירושו לתורה, בעמק דבר שם, חייל רעב לא מסוגל להילחם, ולכן בעצם ההיתר שלפנינו הוא חלק מפיקוח נפש, חלק מהצלחת המלחמה. לפי הרדבז, ברור עוד יותר שמדובר על דין בדיני פיקוח נפש. כלומר, הרדבז חושש שמה תוך כדי החיפוש אחר אוכל כשר יתקלו הלוחמים במערב אויב, וממילא יבואו לידי סכנה. אני חושב שכנגד ההבנה הזאת ברמב״ם, שכאמור בסוף שותפים לה גם הכסף משנה והרדבז, בדיוק כנגד ההבנה הזאת יצא הרמב״ן. אם נחזור שוב ונראה את דברי הרמב״ן, הרמב״ן רצה להדגיש שלא בשביל פיקוח נפש. כלומר, שהדין הזה שלפנינו, של היתר מאכלות אסורות, לא קשור לפיקוח נפש. כנראה לפי הרמב״ן מדובר על דין מיוחד של כיבוש ארץ ישראל. חיילים בזמן מלחמה כותבים לעצמם שולחן ארוך חדש. בשולחן ארוך שאנחנו מכירים, כתוב שאסור לאכול קט לידי חזיר, אסור לאכול מאכלות אסורות. אבל בזמן מלחמה כל הגדרים משתנים. בזמן מלחמה הדעתם של הלוחמים מוכוונת אך ורק אל הלחימה, וממילא עבורם נתחדשו גדרים שונים לחלוטין של ההלכה. ובכלל זה מותר להם לאכול מאכלות אסורות. הרמב"ן כותב, וזאת באמת הערה מעניינת, שיש דבר אחד שלא הותר ללוחמים, וזה איסורי עבודה זרה. גם במסגרת שלל המלחמה, אסור ללוחמים לאכול דברים שהם תקרובת עבודה זרה, אסור ליהנות מעבודה זרה, וגם כאן הדברים מתחברים. לדעת הרמב"ן, אנחנו נלחמים על ארץ ישראל, אנחנו נלחמים על קדושת ארץ ישראל. ואם יהנו הלוחמים מעבודה זרה, הם בעצם לא מבינים את מטרת המלחמה. הם לא מבינים את היסוד הגדול שלשמו אנחנו נלחמים. ולכן לדעת הרמב"ן מותר לאכול מאכלות אסורות, גם כאמור, כאשר אין שום חשש של פיקוח נפש. גם אז יותר לאכול מאכלות אסורות. אבל, אומר הרמב"ן, רק לא עבודה זרה. נמצא אם כן, שאם הפירוש שהצענו בדברי הרמב"ן נכון, לפנינו גדר הלכתי חדש. ישנם גדרי פיקוח נפש, פיקוח נפש ישיר, פיקוח נפש עקיף, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, אבל בשונה לחלוטין מכל גדרי פיקוח נפש הללו, יש לנו גדרי מלחמה. ובהם, ובהם, גם כאשר ברור שלא מדובר על פיקוח נפש, גם אז ניתן יהיה להקל בהלכה הזאת של מאכלות אסורות, ולהתיר ללוחמים לאכול פיקוח. גם דברים שאסורים באכילה, והכל במסגרת אותו עיסוק במלחמה. זו אם כן סוגיה ראשונה שמחדשת את ההלכה, הייתי אומר, ההלכה מרחיקת הלכת של גדרי מלחמה, ששונים לחלוטין מגדרי ההלכה שאותם אנחנו מכירים. מכאן לסוגיה השנייה, סוגיה שכאמור עוסקת בהלכות שבת. המקור המרכזי בנושא הזה מצוי בתוספתא במסכת עירובין, שמצוטטת גם בתלמוד הבבלי וגם בתלמוד הירושלמי במסכת שבת. כך נאמר, אני מקריא מן הבבלי, שבת דף י"ט, תנו רבנן, אין צרים על עיירות של נוכרים פחות משלושה ימים קודם לשבת, ואם התחילו, אין מפסיקים. כלומר, אסור לצאת למבצע צבאי בשלושת הימים הסמוכים לשבת, החל מיום חמישי, או לפי חלק מן המפרשים, החל מיום רביעי. למה? כי אם נצא למבצע ביום רביעי או ביום חמישי, אנחנו עלולים להיגרר אל השבת. החידוש הגדול בירושלמי, ולא ניכנס בכלל לכל הדיון הזה, הירושלמי מבחין בהקשר הזה בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות. ומן הירושלמי עולה שכאשר יש מלחמת מצווה, כלומר, כאשר יש איזשהו צורך דחוף, ברור שמותר לצאת למלחמה גם ביום שישי, 5 דקות לפני כניסת שבת, גם בשבת עצמה. כאשר מדובר על מלחמת רשות, על איזשהו מבצע שיש לנו המון זמן לתכנן אותו, אז עדיף לתכנן אותו בתחילת השבוע ולא בסוף השבוע. אבל הנקודה הנוגעת לענייננו, שכך או כך, מתי שלא התחילו את המבצע הצבאי, קובעת הברייתא, ואם התחילו, אין מפסיקים. אם כבר נכנסו לתוך הלחימה, לא עוצרים את הלחימה בשבת. ומוסיפה התוספת, וכן היה שמי אומר, עד רידתה אפילו בשבת. הפסוקים בספר דברים שמדברים על הלחימה, ועל המצור על עיר עד רידתה, מכאן לומד שמי הזקן, עד רידתה אפילו בשבת. ניתן להבין שגם ההלכה הזאת של עד רידתה אפילו בשבת, מהווה יישום של דיני פיקוח נפש. כלומר, אם האויב ידע שביום השבת החיילים במחנה הישראלי שובתים, הוא מן הסתם ינצל את השבת להתקפה. הרב גורן, שעסק רבות בהלכה הזאת ומיד נזכיר גם את דבריו, מצטט מספרי החשמונאים תיאורים מזעזעים שבהם הייתה החלטה עקרונית לא נלחמים בשבת. וכאשר היהודים, הישראלים, לא נלחמו בשבת, היוונים ידעו היטב לנצל את זה ועשו שמות במחנה היהודי דווקא בשבתות. הם ידעו שבשבת היהודים לא ישיבו אש. הם ידעו שבשבת היהודים לא יילחמו. ולכן הם ניצלו דווקא את השבתות כדי להילחם. אם כן, ניתן לומר שהחידוש הזה של שמי הזקן, הרב גורן שם טוען שזה היה החידוש של החשמונאים, שמותר להילחם גם בשבת, היתר הוא בעצם הרחבה או יישום של דיני פיקוח נפש. כדי להציל את הלוחמים בשבת, כדי להציל את המחנה הישראלי מאיזושהי מתקפה בשבת שלא נוכל להתגונן כנגדה, מותר להילחם גם בשבת, וזו איפה המשמעות של ההלכה עד רידתה אפילו בשבת. עם זאת, נראה יותר מלשון התוספתא שלפנינו הלכה מחודשת. שוב, אין מדובר על הרחבה של דיני פיקוח נפש, אלא על גדר חדש, על גדר של לחימה בשבת. עיקרון הרציפות, כך הוא נקרא בלשון הצבאית, עיקרון הרציפות הוא אחד העקרונות הכי משמעותיים במלחמה. וחכמינו הבינו, שמאי הזקן הבין, שאם המבצע החל, אם הלחימה החלה, אי אפשר לעצור אותה באמצע. מלחמה שמתחילה ועוצרים אותה בעיצומה, היא הפסד בטוח. גם אם אין חשש כרגע, חשש נקודתי ומיידי למתקפת נגד, גם אם אנחנו יודעים שהאויב ספג עבדות כבדות, וכרגע הוא לא מסוגל להשיב אש. מלחמה לא עוצרים באמצע. רציפות המלחמה היא עיקרון קריטי, ולכן גם אם אין חשש מיידי לפיקוח נפש, גם אז מותר להוסיף ולהילחם בשבת. המלחמה מצד עצמה יוצרת סיטואציה אחרת, סיטואציה שאנחנו לא מכירים, שמחייבת אותנו בעצם לסרטט מחדש את כל הגדרים של פיקוח נפש בשבת, או ליתר דיוק את כל הגדרים של מה מותר ומה אסור בשבת. כאמור, הרב גורן היה מן המצדדים העיקריים בהבנה הזאת, ובתחילת ספרו משיב מלחמה, ספר השאלות והתשובות של הרב גורן, מונה 3 כרכים, בתחילת הכרך הראשון יש תשובה ארוכה מאוד שעוסקת בגדרי לחימה, עיקרה ביסוד הזה שהזכרנו עכשיו, וכך כותב הרב גורן. והנה מכל זה מתברר עיקרון חשוב, שהיתר הלחימה בשבת אינו מתבסס על היתר פיקוח נפש הדוחה שבת כפי שרגילים לחשוב, אלא על היתר מיוחד המיועד רק ללחימה, והנשען על דרשת שמי הזקן עד רידתה אפילו בשבת. ואני מדלג טיפה, כותב הרב גורן, ודאי ששמי הזקן בדרשתו בא להשמיענו היתר מיוחד, שהלחימה עצמה דוחה שבת בתור מצווה כשלעצמה. וכאן מציע הרב גורן הסבר מאוד מאוד מעניין לנקודה הזאת. כותב הרב גורן, יכולים אנו להסביר ולומר, שכשם שהסביר רש"י במסכת יומא, את הטעם שפיקוח נפש דוחה שבת, כתב שם רש"י, לפי שחביבה נפשן של ישראל לפני המקום יותר מן המצוות. נפש של יהודי, נפש של אדם מישראל חשובה יותר מן המצוות. אם כן, אומר הרב גורן, כך נראה שחביב שלטונם של ישראל על ארץ ישראל יותר מן המצווה של שמירת שבת אחת. כלומר, הצורך להילחם, הצורך לכבוש את ארץ ישראל והצורך להגן עליה, חביבים יותר מן השבת, ולמעשה מכריחים אותנו לקבוע גדרים הלכתיים שונים לחלוטין מכל מה שהיה מוכר לנו במסגרת הלכות פיקוח נפש. אחת ההוכחות הכי חזקות של הרב גורן היא שאותה סוגיה, כמו שכבר הזכרנו מקודם, מדברת על מלחמת רשות. עצם המושג של מלחמת רשות הוא מושג כמעט בלתי נתפס. מה זאת אומרת מלחמת רשות? אם זו לא חובה, אם זו לא מצווה, מה פתאום לצאת למלחמה? לסכן את חייהם של אלפי לוחמים ברשות? וזו לא חובה? על כורחנו שדיני מלחמות הם משהו אחר. כמו שמותר לסכן נפש של אדם מישראל, לסכן נפש של אלפי לוחמים, רק לצורך מלחמת רשות, כך גם המלחמה עצמה קובעת גדרים חדשים בהלכה, ובמסגרת, בעניין שלנו, קובעת גדרים חדשים בשמירת השבת. התפיסה הזאת של הרב גורן איננה מוסכמת. הוא עצמו, בהמשך דבריו, מצטט כמה מקורות מדברי הגאונים, שהדגישו שכל הדין של עד רדתה אפילו בשבת, זה בעצם סניף בהלכות פיקוח נפש. הרב משה צבינרי הזצל מישיבת כפר הרועה, הוציא מאמר קצר, ספרון קצר, שהכותרת שלו היא לחימה בשבת, וגם הרב נר ישם מתנגד למהלך הזה של הרב גורן, וכותב שלחימה בשבת היא דין בדיני פיקוח נפש. מורנו, הרב עמיטל זיכרונו לברכה, בספרו רסיסי טל, גם הוא מייחד סימן שלם לדיון בנושא הזה, האם דרשתו של שמי הזקן עד רידתה אפילו בשבת, האם יש כאן איזשהו גדר חדש של כיבוש, או שבעצם מדובר על הלכה רגילה בדיני פיקוח נפש. כאן בוודאי שואלים רבים, למה נפקמינה? מה זה משנה איך נגדיר את היתר הלחימה בשבת? ברור שכוח שפועל בשבת מותר לו להילחם גם בשבת. מה זה משנה אם נאמר שזה דין בדיני פיקוח נפש, או שנאמר שלפנינו גדר הלכתי חדש? התשובה לשאלה הזאת מחזירה אותנו למחלוקת שדיברנו עליה מקודם, מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. כפי שראינו, בין דברי הרמב״ם לדברי הרמב״ן יש נפקמינה גדולה ועצומה. הרי לדעת הרמב״ם, שמדובר על דין בדיני פיקוח נפש, היתר הוא רק אם אין אוכל אחר. לעומת זאת, לפי הרמב״ן, שבזמן מלחמה הגדרים ההלכתיים משתנים, מותר לאכול מאכלות אסורות אפילו בדבר שאיננו פיקוח נפש. אם כן, נראה שכך הוא גם בנידון שלנו. אם נבין שדין עד רדתה הוא דין בדיני פיקוח נפש, הרי שבשבת מותר לעשות אך ורק דברים שמצילים נפשות באופן ישיר. אך ורק דברים שיש בביצוע שלהם משום פיקוח נפש ממשי. לעומת זאת, אם נבין שיש גדרים שונים לחלוטין ללחימה בשבת, הרי שאז גם פעולה שאיננה חלק מהותי מן הלחימה, גם היא תותר. הנקודה הזאת מפורשת כבר בדברי ראשונים, זהו לא חידוש של הרב גורן. הריבש, רבי יצחק בר ששת, מרבותינו הראשונים, היה תלמידו של הרן, רבנו ניסים מגירונדי, מגדולי חכמי ספרד. הריבש בתשובה דן בסוגיה הזאת של עד רדתה אפילו בשבת, וכותב, וההיד אין צרין, יש בה היתר אחד מיוחד, שאם התחילו אין מפסיקים, ומחללים את השבת לכל צורכי המצור, ואפילו שלא מפני הסכנה. אני קורא שוב את לשונו של הריבש, ואפילו שלא מפני הסכנה. כמו שבא בקבלה, עד רדתה ואפילו בשבת. כלומר, הריבש מדגיש, גם חייל או מפקד שמעוניינים לעשות פעולה שלא קשורה ישירות לסכנה, שלא קשורה ישירות לפיקוח נפש, גם אז הדבר הזה יותר. זו המשמעות של ההלכה המחודשת, עד רדתה אפילו בשבת. דברים קרובים מאוד לתשובה הזאת של הריבש, כתב השפת אמת בפירושו לגמרא בשבת שם, בדף י"ט. גם הוא כותב שאם מדובר על סכנת נפשות, שמי לא מחדש שום דבר. אין צורך בפסוק, אין צורך בדרשה של שמי. ולכן כותב גם השפת אמת שם, שיש כאן גדר חדש, גדר של כיבוש. עדיין, כדי להסביר יותר למי נפקמינה, כדי להמחיש את הדברים, אתן אולי דוגמה אחת. במהלך מבצע עמוד ענן, לפני כשנה, בחורף שעבר, נגשה אליי, או שמעתי קבוצה של חיילים שהתלוננה על המגד שבמהלך השבת דיבר בטלפון. וכך אמר לי אחד החיילים, זה פשוט היה לא יעלה על הדעת, המגד כל השבת דיבר בטלפון. רצה להחליף מילה עם הממפי, רצה להחליף מילה עם הקשר, רצה להחליף מילה עם קצין הלוגיסטיקה, ועם כולם דיבר בטלפון בשבת. ואומר לי אותו חייל, וזה עוד מגד דתי, מגד שומר תורה ומצוות. איך הוא יכול לעשות דבר כזה? איך הוא יכול לדבר בטלפון בשבת? כאשר ברור שהוא יכול היה לצעוד רגלית לאוהל של המ"פ או לאוהל של האפסנאות ולשוחח שם בעל פה על כל מה שצריך. אם נאמר שמלחמה בשבת היא מדין פיקוח נפש, לכאורה אותם חיילים צודקים בתלונה שלהם. אם אדם זקוק בשבת באופן דחוף לרופא, והרופא גר ממש מעבר לדלת, גר בדירה ליד, אין שום סיבה להתקשר לרופא בשבת. צא מהבית, דפוק על דלתו ותזמין אותו. אבל אם נבין שגדרי מלחמה בשבת הם משהו אחר לגמרי, נדמה לי שהמגד ההוא נהג נכון. בזמן מלחמה, כאשר מגד מאות חיילים תחתיו, הוא נמצא בשטחי כינוס, הוא מבחינתו נערך לזה שעוד שעתיים, עוד ארבע שעות נכנסים לעזה. יש לו אחריות עצומה על חייו, על חיי החיילים שלו, על ניצחון המלחמה, הוא כרגע לא מסוגל לחשוב על השבת. האם הוא מסוגל עכשיו כל השבת לחטט את רגליו ולשאול איפה המ"פ ואיפה האפסנאי ואיפה הקצין קשר? לא. מבחינתו, כביכול, ואני מדגיש שוב, כביכול, אין שבת. הוא כרגע עוסק במלחמה. ובזמן מלחמה, עד רידתה אפילו בשבת, מבחינתו, ואני מדגיש פעם שלישית כביכול, השבת איננה קיימת. כי הוא כרגע עוסק במלחמה. זה אם כן היישום של אותו גדר מחודש. הדוגמאות בעניין הזה עוד רבות, וכמובן לא באנו כאן לקבוע הלכה פסוקה בנושא הזה של שיחת הטלפון של המגד או בשיחות אחרות, אבל הנקודה העקרונית היא שאם באמת ניכנס לתוך הראש הזה של מלחמה בשבת, של גדרים שונים לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים, בהחלט יכול להיות שנגיע להלכות מחודשות ומרחיקות לכת כמו זו שלפנינו. כמובן, כאן המקום לשאול שאלה מתבקשת, והיא מהי מלחמה? גם אם נאמר שיש גדר מיוחד של מלחמה שמתיר לאכול מאכלות אסורות, שמתיר לחלל שבת באופן גורף, האם כל מבצע צבאי, כל פעילות צבאית בהכרח מוגדרת כמלחמה? השאלה הזאת מתפצלת בעצם לשתי שאלות שונות. שאלה אחת היא השאלה ההלכתית הפורמלית. הפוסקים דנו בכל מיני גדרים פורמליים שעשויים לקבוע מהי מלחמה. האם המלחמה היא על פי מלך ישראל? האם היציאה למלחמה הייתה על פי סנהדרין? האם המלחמה היא על פי הורים ותומים? האם יש ארון ברית במחנה? וכן הלאה, כל מיני גדרים פורמליים שקובעים מהי מלחמה. אם נקבל את הגדרים הללו, הרי שביחס לצבא הגנה לישראל, כל הדיון לא מתחיל. צבא הגנה לישראל הוא לא על פי מלך, ולא על פי סנהדרין, ולא על פי הורים ותומים, וממילא ברור שצבא הגנה לישראל לא יכול ליהנות מגדרי מלחמה שעליהם דיבר. אלא, שלעניות דעתי, וכך אמרו רבים, יש מקום רב להבנה שכל מלחמה, כהגדרת הרמב״ם הידועה בהלכות מלכים בפרק ה', כל מלחמה שהיא לעזרת ישראל מיד צר, כל מלחמה כזאת היא ודאי בגדר מלחמה. ולכן הייתי אומר, כל מלחמות ישראל לדורותיהם, החל ממלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמות לבנון, המלחמות האלה הללו שהן מלחמות מובהקות של עזרת ישראל מיד צר, ודאי שהמלחמות הללו נכנסות לגדרי מלחמה הקבועים. אלא שגם אם כך, ישנה שאלה שנייה, והיא, אוקיי, מלחמה, מלחמת לבנון, מלחמת יום הכיפורים, היא ודאי מלחמה. מה לגבי מבצע צבאי? מה לגבי כוח מיחידה מובחרת שנכנס לאחת הערים ביהודה ושומרון כדי לחפש מבוקשים? האם גם אז יותר להם לאכול מאכלות אסורות? האם גם אז השבת כביכול איננה קיימת עבורם, כי עד רידתה אפילו בשבת? קשה לקבוע גדר חד משמעי בנושא הזה, אין ספק שתחושת הלב היא שכאשר מדובר על מבצע צבאי רחב היקף שמשלב כוחות אוויר עם כוחות יבשה, לעתים גם כוחות ים, מבצע שנמשך ימים ושבועות, הרי שכאן הוא כבר הופך להיות מלחמה. כאשר מדובר על פעולה נקודתית, כמה שעות נכנסים ויוצאים, דבר כזה קשה יותר לראות אותו כמלחמה, אבל שוב ברור שההגדרה בנושא הזה משתנה בין מקרה אחד למשנהו. ולסיום, הערה מתודית. הגדרים שדיברנו עליהם בשיעור הזה הם גדרים מחודשים מאוד. וגדרים, כפי שכבר הזכרנו, שנויים במחלוקות בין הפוסקים. האם וכיצד יותר לאכול מאכלות אסורות? האם וכיצד ניתן להקל באיסורי שבת גם בדברים שלא קשורים ישירות לפיקוח נפש? והדברים הללו שנויים במחלוקת, ולא ברור שאפשר לסמוך עליהם הלכה למעשה כפי שהצגנו אותם כאן. אף על פי כן, לדעתי הדברים הללו, גם אם לא נקבל אותם להלכה כפי שהם, כהווייתם, בוודאי אמורים לתת לנו איזושהי השראה כללית לדרך שבה אנחנו רואים את המלחמה בשבת. אדגים את דבריי לאור דוגמה אחת מן הסוגיה הראשונה שדיברנו עליה, סוגיית המאכלות האסורות. במהלך מלחמת לבנון השנייה, התעוררו בעיות לוגיסטיות לא פשוטות, וחיילים בחזית נותרו ללא מזון, פשוטו כמשמעו. בדלית ברירה, חלק מהחיילים השתמשו במזון, שמצאו בבתים נטושים בדרום לבנון. השאלה האם מותר לאכול מאכלות אסורות, התעוררה אז ביתר סט, ורבים טענו שצריך להחמיר. כי אנחנו לא פוסקים כמו הרמב"ן, כי בסופו של דבר, תוך יום יומיים תגיע האספקה, תגיע התגבורת, וכן הלאה. כלומר, אי אפשר ממש עכשיו לפתוח מקרר, ולהוציא משם בשר נבלות וטרפות, ולאכול ממנו. אוקיי, אני מוכן לקבל את הקביעה הזאת. ובכל זאת, שמעתי פעם מחייל שהיה שם, בדרום לבנון. כוח של הנחל נכנס לאחד הבתים, ומוצא בתוך הבית הזה אורז. והנה קמה קבוצת חיילים דתיים מאותו כוח, ואמרו, אנחנו לא מוכנים לאכול מאותו אורז. למה? כי לא בררו אותו. לא בדקו האם יש באורז תולעים. זו לעניות דעתי טעות. אכילת בשר נבלות וטרפות, זה כבר חידוש גדול, וכאן צריך יותר להיכנס לעומק הסוגיה, לעומק פרטי מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, ולהחליט האם אנחנו מקלים באותם איסורי דאורייתא, באכילת מאכלות אסורות. אבל עצם ההלכה הזאת, עצם הקביעה, שלחלוצי צבא מותר לאכול קטלי דחזירה, האם לפחות אורז שלא בררו לא יותר לנו לאכול? האם לא קיבלנו איזושהי השראה לאיך אנחנו רואים את הלחימה? לאיך אנחנו מתייחסים אל החיילים הלוחמים? לכן נדמה לי עוד פעם שגם אם לא נקבל את ההיתר עד הסוף, גם אם לא נתיר ממש לאכול קטלי דחזירה, אנחנו כן אמורים לקבל השראה, אנחנו אמורים לקבל כיוון כללי שיבהיר לנו עד כמה בזמן מלחמה הגדרים ההלכתיים משתנים, מעל ומעבר לפיקוח נפש ישיר, ומעל ומעבר לפיקוח נפש ציבורי ועקיף, כאשר באמת יש מלחמה. ושוב, מבצע צבאי בהיקף רחב, עם כוחות גדולים, שנמשך זמן רב, כאשר זאת הסיטואציה, כאשר בכך מדובר, כאמור, יש מקום רב לומר שהגדרים ההלכתיים משתנים, הן לגבי מאכלות אסורות, הן לגבי שבת, והן לגבי תחומים נוספים.